סיומו של הספר מחזיר אותנו לסיפור המסגרת, שזנחנו אותו בסוף פרק ב' לתוות הדיאלוג שבין איוב לרעים. בסיום הספר, אחרי שאיוב גמר את תגובתו לקדוש ברוך הוא, והגיע למקום שזה שיווי משקל ושוויון נפשי כבשמיה, ואמר לעצמו, אתה איני רעתך, וניחמתי. אז עכשיו הסיפור מסתיים, ואיוב חוזר לעולמו, והתנך בא לתאר איך איוב חוזר לעולם שלו. כשם שראינו בתחילת הסדרה, שהבנת סיפור הנרטיב הוא חשוב מאוד, להבין את דמותו של איוב, וממילא מי הדובר ומאיפה הוא בא בטענות, כך גם חשוב להבין בסיום הספר את הנרטיב, מי הוא איוב החדש או המשודרג שגענו אליו עכשיו, שאחרי שהוא הגיע ואמר, אתה איני רעתך, באיזה מקום נמצא וכיצד הבעיות או הפגמים שזיהינו בתחילת הספר, עכשיו באים התיקונם, במידה ואכן נבין כך. יש כאן בעצם כמה מרכיבים בסיום הספר, כשם שעמדנו על כמה מרכיבים בתחילתו. הראשון, סיפור הרעים. ויהי אחר דיבר השם את הדברים האלה אל איוב, ואמר השם אל אליפז התימני וכולי. ראשית, כדאי לשים לב, אם בפרקים א' ב', הקדוש ברוך הוא מדבר עם השטן, הוא אומר לשטן מה לומר, הוא מנהל ויכוח ודיאלוג עם השטן, עכשיו זה עם הרעים. השטן יצא, וכביכול, הם בעצם מילאו את תפקידו של השטן, מה זאת אומרת? מה התפקידו של השטן? תפקידו של השטן היה, א', להצביע על הפגמים של איוב, וזה גם הם ידעו לעשות טוב מאוד. לאורך כל הספר, הם כל הזמן הצביעו על הפגמים שלו. הם הצביעו על הפגם א', פגם ב', וכולי. והשטן גם כן טבע להפעיל את מידת הדין, כפי שהסברנו בשעתו. וגם הם באים ואמרו לאיוב כל הזמן, הנה, מידת הדין תפגע בך, מידת הדין תפגע בך. הבעיה שבמידה רבה הייתה בדיוק הבעיה הזאת. שהם לא היו פתוחים, מידת הרחמים, כל התנהלותם כלפי איוב, הייתה התנהלות שדין. יכול להיות שהם צדקו שאיוב מדי פעם פספס. אולי איוב לא היה צדיק מושלם. אולי גם איוב טעה. גם השטן טען את זה. כפי שכאמור, השטן אבל בעצם מייצג מידת הדין, וזו בדיוק הייתה הבעיה של הרעים. הרעים כל הזמן באו לאיוב מאותה זווית. השטן מקבל משכורת בשיעות מידת הדין. הרעים הם בני אדם, הם בשר ודם. בשר ודם בשום פנים ואופן לא אמור להתנפל מידת הדין כלפי חברו. בשר ודם אמור להיות מבין, מתחשב, כמו מלאכים, ושטן הוא מלאך בסופו של דבר. תמיד הפרשניות שראינו בזמנו. מלאכים בהם אמת אבסולוטית. אין להם רגשות, והם כל הזמן דוברים בשם אמיתות אבסולוטיות שמימיות. בשר ודם, יש לו רגש, יש לו קינה ותחרות. בשר ודם, מצד שני, יש לו חמלה ואמפתיה כלפי האחר. מה שקדוש ברוך הוא בעצם אומר פה לרעים, אתם שמתם את עצמכם בפוזיציה של השטן. ראיתם חברים שלו, אבל כל הטענות שלכם, כל האמירות שלכם, היו אמירות שלהצביע על הפגמים, לא להתחשב, לא לחמול, לא דיברתם אליי נכונה. לא הייתה שם אנושיות. בעצם מה שהקדוש ברוך הוא אומר להם, הדיבורים שלכם, הם גם אליי לא נכונה. זה לא שדיברתם נכונה לאיוב. אתם רוצים שנהל עולם שדין, זה ויכוח אגב שלעניות דעתי עובר דרך לא מעט מהתנך. כאשר פרדוקסלית והוסיף שלא במפתיע, הרבה פעמים בשר ודם נוקד בעמדה מחמירה שמידת הדין, ודווקא הקדוש ברוך הוא יותר מקבל בהבנה ויותר מוכן לסלוח. מידתו של הקדוש ברוך הוא, כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו. ולומר זאת, בשר ודם בא הרבה פעמים בתואר מידת הדין. זה בולט ביותר בספר יונה. כל ספר יונה בעצם דיון אחד ארוך על השאלה הזאת. האם להנהיג את העולם בדין או ברחמים? קודשי בריך אומר ברחמים, ויונה בן אמיתי אומר כל הזמן בדין. והוא לא מוכן לקבל את מידת הרחמים, עד שקדוש ברוך הוא כמובן צריך לסיים את הספר, בדיוק בשאלה הרטורית, בנקודה הזאת. אתה חסת על הקיקיון שלא עמלת בו וכולי, ואני לא אחוס על נינווה, העיר הגדולה. זה מה שנאמר, הוויכוח הוא על האם צריך לחוס או לא. והקדוש ברוך הוא כן, ויונה לא, וכנ"ל לגבי אליהו שיש מזהים אותו עם יונה. גם שם אליהו, אומר את הגמרא, אליהו תבע כבוד האב ולא כבוד הבן. וכאמור, זה מה שהראים עשו. נאמר פה, לא דיברתם אליי נכונה. איוב צדק, איוב בא ודיבר כאדם. אדם כאוב, אדם כעוס, אדם פגוע, אבל כאדם. וכפי שדיבר בפעמים לאורך הסדרה, איוב פיתח מערכת יחסים, אני אתה עם הקדוש ברוך הוא. אני אתה כועס, אני אתה נפגע, בסוף אני אתה נותן אמון. אבל איוב דיבר נכונה. והם דיברו לא נכונה, אפשר לומר, בכמה מובנים. ברור שהוא שאלה מה שמעתי כרגע. הם לא דיברו נכונה כלפי שמיא, כי הם בעצם באו ואמרו לקדוש ברוך הוא, דין, 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 ולא עולם של חסד ורחמים. יש, אבל, צריך פה להוסיף, זו רק טעות בגישה כלפי שמיא, זה גם כלפי איוב כמובן. יש במפרשים, נאמר כך, יש פה שתי גישות, מעבר מה שכבר אמרתי, מה הייתה הטעות, מדוע הם לא דיברו נכונה. יש אסכולה אחת, שרשי מייצג אותה, וגם במצודות, בצורה אפילו יותר חריפה, שהוא טעה, הם טעו, הם לא יודעים מה הם מדברים. לא דיברתם אליי טענה נכונה, כעבדי איוב, שהוא לא פשע, הם פשוט אומרים, אתם אומרים מטאפיזית וויס, ביוגרפית, מטאפיזית, והם לא נכונים. תורת הגמול שלכם לא הייתה נכונה. אתם דיברתם תורת גמול לא נכונה, טעיתם בזיהוי העובדות, וממילא זה גם מביא אתכם לטעות בתורת הגמול. ואז, דיברתם נכונה, אתם טועים במטאפיזיקה שלכם. ובמידה רבה, גם מפרשתו של הרמב״ם, לאורך המורה, שיש פה אסכולות שונות, ולכאורה אסכולה שלהם היא לא אסכולה נכונה, וכמו הרבה ראשונים, לאורך הספר פרשו את עמדתם כעמדה שהיא בעייתית מבחינה תיאולוגית, אז זה לא דיבור נכונה. כמו הרמב״ם אולי הנציג הבולט של הגישה. בגישה אחרת שאני הרבה יותר מזדהה איתה ושמענו אותה פה לאורך הדרך, ייתכן שהם צדקו מבחינה תיאולוגית. זאת לא השאלה. השאלה, האם אתה בא לאדם שסבור משכול, ממחלות, מייאוש, ואתה מתיח בו אמיתות תיאולוגיות בפרצוף, ואתה בא ומסביר שמטאפיזית זה מגיע לו, או אתה מביא חמלה, דיין, הבעיה הייתה לא חוסר, לא טעות מטאפיזית, אלא חוסר רגישות אנושית. הם לא ידעו לנחם אדם במצוקה, הם לא הבינו את המצוקה, הם ינהגו אליו באדישות. מה זה לומר לבן אדם סובל אם בניך חטאו וישכם ביד פשעם? ככה מדברים לאב שכול חס ושלום. זו הייתה הבעיה. זה מה שקדוש ברוך הוא אומר פה. שלא דיברתם נכונה ברמת הרגישות. זה לא בעיה של אמת. זאת בעיה של רגישות. ככה משתמע גם מהמשנה במצא דף נ"ט. שהמשנה מביאה את ראי איוב כדוגמה לעונה דברים, חוסר רגישות. כמו שאסור לומר לבעל תשובה, זכור מסך הראשונים, ככה אסור לומר לסובל, חטאיך גרמו. הם לא היו רגישים, ובזה הם לא דיברו נכונה. אז כאמור, זה טעות בגישה כלפי שמיא, טעות בגישה כלפי בשר, כלפי איוב, ו כאמור, אולי גם טעות מטאפיזית. טוב, עכשיו בא הקדוש ברוך הוא ואומר, כולכם שבעה פעמים שבעה אלים, הולכו אל עבדי איוב, ועליתם עולה בעדכם, איוב עדי יתפלל אליכם, כי עם פניו עשה, ותהיה עצמכם נבלה, כי לא דיברתם אליי נכונה וכו'. אוקיי, הם הולכים, והשם שם שבות איוב יתפללו בעד רעיהו, ואומרים בפרשנים, והאוסלוויצ'יק הרחיב על זה, בקודדי דופק, וכבר רשי פה אומר, בזכות שהתפלל על כל רע ורע שלו, הוא זכה, שקדוש ברוך הוא השיב את שבותו, ופה חייבים לחזור מה שדיברנו בהרבה פעמים, בעייתו של איוב הייתה האגוצנטריות שלו, בעייתו של איוב שהיה שקוע בעצמו, וכפי שהצבעתי על זה כבר בעבר, זה לא, לא טענה שלי, טענה של השטן עצמו, אור בעד אור וכל אשר לאיש ייתן בעד רעהו, איוב היה שקוע בעצמו, לפרוץ את המסגרת שבו שקוע בעצמו ואינו דואג על אחרים, הוא צריך, בעצם מה שהוא למד מהסבל הייסורים, זה להסתכל גם על תמונה רחבה יותר, גם אנשים אחרים, ואיוב, התיקון של איוב, שהיה שקוע בעצמו ובמשפחתו, זה שעכשיו הוא ידאג לאחרים, והשם של שבות איוב בהתפללו בעד רעהו. תכף נראה איזה ביטוי נוסף, איוב צריך לפרוץ את המעגל האגוצנטרי שלו, וזה עשה בהתפללו בעד רעהו, כאמור, הדברים כתובים בהרחבה בקודדי דופק, הוסיף שזו רק תפילה. שימו לב, מה הקדוש ברוך הוא לרעים? קחו לכם שבעה פעמים ושבעה אלים, הולכו עבדי איוב ועליתם עולה בעדכם. איוב יקריב בשבילכם. מה איוב עושה בתחילת הספר? הוא מעלה עולות. איוב מכיר את הפוזיציה הזאת. איוב כבר היה שם. והשכים הבוקר ולא עולות מספר כולם. אבל אז הוא השתמש בעולות בשביל הצרכים הפרטיים שלו. הבנים שלו השתוללו, הבנים שלו לא היו זהירים, הבנים שלו עלולים להיפגע, הוא מקריב עולות בעד משפחתו ובאדם בלבד. ואז פה, זה לא רק בהתפעלו בעד רעהו, זה הביא את העולות, אותו דבר שפתח עם ציין כמה בעצם הוא שקוע בעצמו, כאן הופך להיות מכשיר לדאוג עבור אחרים, ואני משהו ספיק גם לומר, אני גם חושב שהעולות בפרק א' יותר להגן מפני הפורענות. זה כפי שאמר בזמנו, איזו מניפולציה מטאפיזית. יש איזו כיפת ברזל מטאפיזית שאני מביא עולה וזה מגיע מהיסורים. כאן העולה זה דורון כלפי שמיה. חלק ממערכת היחסים שהוא עכשיו ביסס עם הקדוש ברוך הוא, מערכת היחסים של קרבה, הוא מביא עולה כמתנה, כדורון. זה לא העולה כמו המגינה, זה העולה שמבטאת את הקרבה. וכדוש הוא אומר, איוב יביא לי מתנה, אני ואיוב עכשיו קוראים אחד על השני, ואז הוא יתפלל גם בעד רעהו. הדבר הזה ממשיך. וילכו אליפז התימני בדד השוחי וכולי, ושם שב את שבות איוב יתפללו בעד רעהו, ויוסף השם את כל אשר לאיוב למשנה. ויבוא אליו כל אחיו וכל אחיותיו וכל יהודיו לפנים, ויחו יום מלחם בביתו, ויינו לו ונחמו אותו כל אשר הביא השם עליו, ויינו איש כסיתה אחת ואיש נזם זהב אחד. נדמה לי שזה חלק מאותו מהלך של תיקון. אם נסתכל בפרק א', מה היה שם? היה שם מסיבה פרטית. לא מוזכר אף אחד, חוץ מבניו ובנותיו. נכון, כתוב שם בפרק א', ולכו בניו עשו משתה בית איש שמו, ושלחו וקראו לשלושת אחיותיהם, לאכול ולשתות. אז מסיבה משפחתית סגורה לכל אחר. מסיבה סגורה, אף אחד לא בא, חוץ מהמוזמנים הפרטיים שהם בני המשפחה. הבנים ואחיותיהם, ואיוב אחרי זה מחבר בעד בניו. איש, אף אחד אחר לא משתתף. זה אלה מסיבות סגורות, תוך המשפחה מו, בתוך העולם הפנימי הסגור שלהם, שבו אין עזר חלק. עכשיו מזמינים לא רק אחיו ואחיותיו של איוב, לא רק של בניו ובנותיו, וכל יודעיו לפנים כולם מגיעים. המעגל הוא לא המעגל הפרטי, רק המוזמנים האישיים, והיינו משפחתו, אלא כולם. זהו תיקון אחד, התיקון שיפוץ את האגוצנטריות. להתפלו בהדראיו, להקריב עולות ולפתוח את המסיבה. אבל יש גם תיקון שני. הצבענו על כך שאיוב היה לא אגוצנטרי. גם עולם היה עולם של משתאות. מזכיר את עולם של שושן. כל הזמן הם עושים ימי משתה, ולכו בניו ועשו משתה בית איש יומו, ולאחר מכן, ויהי היום ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור. עולם של משתאות, מסיבות ויין. מה קורה פה? ויוכלו עמו לחם בביתו. שכחתי להביא, אבל אפשר לעשות חיפוש פרק תשוט, אוכל ולחם, ולראות שפעם אחרי פעם בתנך, לאכול לחם זה אנטיתזה למסיבה. מסיבה היא כמה תרתה, זה באמת התענוג. ממש להנות מהיין, להשתולל, אובדן החושים, השחרור מאחריות, לאכול לחם זה תמיד ביטוי של חברות, אומרת, של קרבה נפשית וחברות ואחריות הדדית. נביא דוגמה אחת או שניים לכך. סוף פרשת ויצא, יעקב כורת ברית עם לבן, לא משנה כרגע אם זה נכון או לא נכון לעשות את זה, יעקב כורת ברית, ואני אישית סומך יעקב, אבינו שזה גם הדבר נכון לעשות. והיזבח יעקב זבח בהר, ויקרא לאחיו לאכול לחם, לחם, ויאכלו לחם, וילינו בהר. אתה כורת ברית, אתה יושב לאכול לחם. כמובן, יוסף ואחיו, יש שם פסוק אחד מאוד על פניו בעייתי, אבל פרדוקסלית מוכיח בידי הנקודה הזאת. מה הם עושים מיד אחרי מכירתו? וישליחו אותו הבור, והבור כן בו מים, וישבו לאכול לחם. אפשר לומר איזו אדישות. הם עושים, פותחים בירה אחרי שהם מכרו אותו. אני חושב שקורה פה דינמיקה אחרת. הם מזועזעים. הם ידעו שהם עשו איזה מעשה מזעזע, רק האחווה והריאות ביניהם תחזיק אותם. הם צריכים בעצם לחזיק אחד את השני על מעשה שהם עשו, ובשביל לאכול לחם, ובאמת לאורך ספר בראשית, אפשר לומר שהם מאופיינים על ידי אחריות הדדית לאורך כל המשך הפרשיות. וכמובן, בהקשר הזה אני יכול גם לציין כמובן, שיוסף מביא את אחיו לאכול לחם, כי לא, ולא יוכלו המצרים לאכול לחם, כי אכילת לחם, היא כאמור פעולה של אחריות הדדית, או פעולה שמידה על קרבה חברתית, והקרבה החברתית הזו, בדיוק מה שהמצרים והיהודים אין ביניהם, וניקח עוד דוגמה בולטת, מיד כשיתרו מגיע למשה רבינו, בשמות י"ח, וישבו לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוקים, וניקח פסוק אחרון, כמו אפשר עוד להרבות, לא מעט פסוקים כאלו, פסוק אחרון שמבטא את זה גם כן בצורה מפורשת למדי, פסוק בתהילים מ"א, כל הפרק שמדבר על בגידה, ואז נאמר, גם איש שלומי אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, הגדיל עליי עקב. אוכל לחמי, זה אומר, אנחנו, יש בינינו קשר של אחריות וקרבה ונאמנות, וכמה, זה מה שהמשורר אומר שם, הנאמנות הזאת הופרה. אז זה מה שקורה כאן, הם לא בעצם מסיבה, הם לא באים לשתות יין, הם לא באים להשתולל, הם לא באים לאכול בשר, הם באים לאכול לחם. דיינו, פעולה חברתית של קרבה נפשית וחיות הדדית, והם באים לנחם אותו. דבר מעניין, הם לא מוזכרים בפרקים א' וב'. כנראה שכפי שאמרנו, היו לאיוב שלושה רעים, גם כן, כפי שראינו, בעייתיים, כל היהודיו לפנים לא הגיעו לנדון לנחם אותו. ייתכן מאוד שהיה טיפול שהם לא הגישו רצון או יכולת לנחם אותו בגלל תיאור האישי שלו פרק חפתת, שכשאני עובר ברחוב כולם שותקים ואף אחד לא מדבר. אם איוב תיאר את עצמו, שרים עמדו במילים וחף ישימו לפיהם, כל נגדים נחבאו לשונם נחיקם דוויקה, אז איך ינחמו אותו? איך יבוא אומרת? הוא לא במקום שניתן לנחם. עכשיו כולם באים, אוכלים, מנחמים, והמחיצות נשברות, וגם נראו איש כסיתה אחת, ואיש נזם זהב, די ברור שהכסיתה והנזם זה סוג של מתנה, סוג של איזה דורון, להביע הקרבה. אומר יותר מזה, איוב, שתחת הספר, העצמתי, החזק, העשיר, זה שמדבר בפרק חפתד שהוא חץ את הרגליים שלו בחמאה, הוא לא מוכן לקבל, הוא לא יודע לקבל. גם כל הדימוי העצמי של איוב בפרקים חפתד, למד למד א', הוא יודע לתת, הוא יודע לקבל. ובאופן פרדוקסלי, היכולת לדעת לקבל, היא לא פחות חשובה למטות של אחווה ורעות, מאשר יכולת לתת, ולפעמים חשובה יותר. אדם שיודע לתת ולא לקבל, יש לו פגם משמעותי ביכולת החברות שלו. הוא רוצה את העוצמה, הוא רוצה את הכוח שהנתינה נותנת, הוא לא מוכן להעמיד את עצמו בצד המקבל. ואיוב, נדמה לי, קודם ידע לתת, לא ידע לקבל. וכאן הוא לומד לקבל. לא סכומים גדולים, זה לא יעשיר אותו. אבל זה בהחלט מעשיר אותו ברמה האישית הקיומית. זה נותן לו את הריאות ואת האחווה, הוא לומד לקבל. טוב, זה מביא אותנו, ואז אפשר לומר כך, הבעיה התיאולוגית מצאת בפרק מבט את המענה, בפסקים הראשונים של ויען איוב את השם, אחר מכן הנקודה האגוצנטרית בהתפעלו בדרעיו, ושכל יודיו באים לנחם, ההדוניזם במעבר ממסיבות ומשתאות לאכול לחם, ובזה עכשיו נשאר הדבר האחרון, וזה שהקדוש ברוך הוא משיב את שבות איוב כראשיתו, ומשיב ומחזיר אותו לגדלותו. אלא שזה פותח פה כמובן ביחד מאוד קשה וחריפה. ושם ביחד החליט איוב מראשיתו, ואילו 14,000 צאן, 6,000 גמלים, ו-1,000 צמד בקר, ו-1,000 אתונות, ואילו 7 נבנים ו-3 בנות, אוקיי, וכולי. הכל טוב ויפה, חוץ לדבר אחד. אדם יש לו מיליון דולר, הוא איבד את כולם בבורסה, זכר למחד בפייס, יש לו 2 מיליון, מצבות פי 2 טוב יותר, מאשר היה קודם. אדם, היה לו בית אחד, הבית נערה, הבית חטפתי, בנו בית יותר גדול, מצבו טוב יותר. אי אפשר לתפיל, לעלות את דל השפתיים, לומר משפט כזה כבי ילדים. כאילו, ויהיו לו, הבא סלף צון, בסדר, 6,000 גמלים, בסדר. אפילו 7 נבנים ו3 בנות, אנחנו מדברים על אדם שאיבד את עולמו. איוב איבד את בנים ואת הבנות. כמדומני שדיברנו על זה באחד השיעורים הראשונים, אני חוזר זה פה, כי זה חשוב גם להבין את פרק מבית. יש כאן שתי אפשרויות פרשניות. פשוט אחת, זה בדרך שהרמב"ן הולך, והמלבי"ם אחר כך טוען שזה נפוץ במדרשים. זה בעצם לומר שילדיו מעולם לא מתו. הילדים נחטפו, נעלמו, הוא חשב אולי שהם מתו, ומה, האמת, גם זה לא כתוב, באמת, לא כתוב שהוא יודע או שהוא חשב שהם מתו, כתוב שהוא קיבל הידיעה שכסדים חטפו אותם, וגם אליפז אומר לו, אם בניך חטוף, הישלכם. לא כתוב הירגם, כתוב הישלכם. הילדים מעולם לא מתו, וזה כאמור אומרת עמדתו של הרמב"ן. אבל כן דעתי, כי יחזרו אנשי שווה בקר והתונות, וכסדים יחזרו את הגמלים, ויחזרו לנערים, והנער... כן, אז בתחילת פירושו, הרמב"ן אומר שהילדים כן מתו. והנערים הבנים שמתו, נתנו עבדים ובנים ובנות אחרים, כראשונים חייבים לומר מעצמם, אז הבעיה התיאולוגית נפתרת מדי זה שמים חייבי מיטה ביחדתיהם, וישכם ביד פישם, ופני שראיתו מהרמב"ן, בתחילת הספר, כמר כתוב, בכל הקראות, הוא מלאך בעלי וכולי, על כן אני חושב, כי לא יראה להם כן, באמת לא מתו. רק השטן נקח כל של איוב, וליח אותם לנדבר, זה גזירה, והראה למלכים מקדים כאשר סיפרו, והשטן יודע כי רצון הקל בניסיון לבד, הוא רצה לשלוח בהם יד למיתם, קיצור, הם חוזרים, ובסופו של דבר, כך פותרים את הבעיה. זה פותר את הבעיה הקיומית, תיאולוגית, השאלה עד כמה זה מצליח להסתדר עם פשוטו של מקרא או לא. יש מצד אחד העובדה שכתוב נזהר ונזהר ונזהר מלמר שאמת הוא באיזשהו מקום נותן תימוכין לתפיסה הזאת. ברמה אחרת, מי שקורא את זה כמו שהרמב"ן עצמו עד שהוא שב וירהר, נכאורה אמור לחשוב שאמת הוא. אפשרות שנייה היא לחזור ולקשר את זה לאפשרות או לדעה שאיוב לא היה ולא נברא. אם גם יצירה ספרותית צריכה להיות נאמנה לרגש אנושי. גם יצירה ספרותית צריכה להיות נאמנה למה שעובר על אדם מבחינה נפשית. ואף פי כן, העולם הספרותי יכול להרשות לעצמו איזשהו אמת גם סכמטית. אתם לצייר לפעמים דברים בצורה סכמטית. הזכר נדמה לי בשיעור הקודם שהתחלת הספר. אם אני במחזה, סרט או רומן, ומשהו רע עומד לקרות, אני יכול לדאוג שיהיה גשם, שהוא ענני שערה, שזה חושך, אני יכול למקם את זה במקום לא טוב, לגיבור יכול להיות שם שהוא מבשר רעות וכולי. וההפך, אם עומד לקרות דבר טוב, אז יש שמש ומזג אביבי, ואני נמצא במקום פסטורלי, ולגיבור יש שם מעודד, וכו' וכו'. בחיים זה לא ככה. בחיים כמובן, טרגדיות קורים בימים עם מזג אוויר מצוין, ושמחה הכי גדולה בחיים, הגאולה יכולה לבוא במזג אוויר רע, וכו'. דהיינו, העולם הספרותי מרשה עצמו אמת ספרותית שהיא סכמטית. ייתכן שכאן, בנקודה הזאת, האמת פה היא סכמטית. והיינו לצורך הסכמה הספרותית, אז הוא נאמר שהוא מקבל, זה לא יעבור מסך רגשי דתי, אם אנחנו מדברים על אדם אמיתי, אם מתו אנשים אמיתיים. אבל אם אנחנו הורגים אותם בצורה ספרותית, ומחזים אותם בצורה ספרותית, הדבר הזה ניתן להיאמר. נחירות, יש פה איזשהו סדק קטן בין האמת הקיומית רגשית ולאמת הספרותית רגשית. ובסדק הזה הספר מרשה לעצמו לתאר את התהליך הזה. וכל מקרה אומרת, בסופו של דבר, איוב מסיים פי שניים, ובעייתו נפטרה. נקודה אחת חשובה ביותר להדגשה. הספר גומר ב-happy end. זה לא מחויב שכל טיפול בצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, יגמר בצורה כזאת. ולמי מחירות, אפשר לקחת איוב בלי המסגרת, או אם תרצו, אפשר היה לעצור ב... שם עוד נשמתיך ותאי נירה, אתך כן נמאס וניחמתי על פר ואפר, גם אם איוב לא יודע. ובסופו של דבר, התנ"ך הרי מדבר צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, גם כמות אחרים, בספר חבקוק, בירמיהו, הם בתהילים, ולא תמיד, ואיכה. לפעמים יש תשובה, לפעמים התשובה תהיה מת החטאים, מפי אילון תצא עוד והטוב, אנחנו פשענו מרינו, אתה לא סלחת. לפעמים לא תהיה תשובה. והחשבה לדעת זאת, עמל היא בעיניי. עד אבל בגלל שאל, הבינה לך איתם. לפעמים לא תהיה הבנה. הדינמיקה המרכזית של ספר איוב, של הקרבה לקדוש ברוך הוא, היא לא תלויה ב-happy end. גם אם בסופו של דבר לא ישיב על שביתו כראשיתו, זה עדיין לא יפגע בדינמיקה. או אם תרצו, הקדוש ברוך הוא רוצה להצדיק את עצמו, ההחזרת שבות איוב היא חשובה לא כאיוב, היא חשובה לקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא יעשה צדק, ושהספר בתור יחידה של השגחה אלוקית, יסיים בצדק שמובן לנו. אבל בסופו של דבר, איוב לא קיבל הסבר על כל התלאות, צריך להבין, העובדה שאחר כך הוא חי בזקנה טובה, והפנסיה שלו הייתה טובה, לא אומר שלא סבל הרבה. הוא סבל הרבה, וכאמור, המענה של הסיום לא חייב להיות המענה של ששאר הספר, ודבר הזה כמובן חשוב מאוד לזכור. נסיים במשפט סיום מעבר לשיעורים. הגמרא במסכת ברכות דף י"ז אומרת שרבי יוחנן היה אומר, כשהוא היה מסיים את ספר איוב, ורבי יוחנן בגמרא עסק לומד בספר איוב, יש לו לומד אמירות במסכת ברכות ספר איוב, וכידוע ביוגרפיה של רבי יוחנן, גם כן היה במרכיב איובי, משמעותי ביותר מבלי הסוף, אומרת רבי יוחנן באמת נצר באיוב מבלי שהשם ישיב את שבותו כראשיתו. רבי יוחנן משהו מגמר בברכות, היה לזה אמירה מיוחדת, דרשה מיוחדת כשהוא מסיים את סוף איוב, סוף בהמה, סוף אדם למות, סוף בהמה לשחיטה וכולי. בסופו של דבר המסר של רבי יוחנן שם זה שבעצם כל אדם בסוף ימות, השאלה מה עושים בתווך, השאלה מה כל מעשה חשוב שם שמיים, סוף אדם למות, סוף בהמה לשחיטה, וכל מעשה בסוף נכתבים, ובסוף כל שאלה איזה משמעות אתה נותן. בסופו של דבר, גם אדם שהוא לא דמות רגית כאיוב, הוא חי חיים שמחים, בססגומת, עם הרבה ססון ושמחה, והוא לא סובל, בסוף גם חייו הם טרגיים. איך אמר לי אבא פעם, ברמה מסוימת, הביטוי טרגדיה, בדרך כלל מצייר, אדם שבאופן יחסי מצבו רע, אבל כאן באיזשהו מובן, הכי מטרגיים בהגדרה, כי תמיד, כפי שקהלת אומר, בסוף כולנו מתים, ולכן, סוף דבר, כל נשמת אלוקים יירא, כל אדם ימות, גם הדובר, גם השומעים, כולנו נמות בסוף. שאלה, איזה משמעות יצקנו תוך כדי המסע הזה? איזה משמעות אנחנו יוצקים מתוך החיים? כמה הרגעים משמעותיים וכמה החיים מייצרים משמעת? ואיוב, זה מה שקרה לו. איוב, הוא סבל הרבה, הוא סבל באופן יחסי המון, אבל בסוף הוא הצליח לתת איזה משמעת. המשמעת הזאת, מה שהופך אותו לגיבור טרגי, ולא לאדם חסר משמעות, ולכן חסר משמעות, סתם סבב ואיסורים בלי משמעות. וכמובן, כל אחד ואחד מאיתנו, גם אם הוא, גם בחייו, בסופו של דבר, סוף אדם למות, לכן, סומה כל אחד ואחד מאיתנו, לתת משמעות לחיים, כל עוד אנחנו כאן. אנחנו בדרך כלל לא אוהבים להעריר במוות, אנחנו בעינו לא במקום של תורת המוסר, אבל פעם בסיום ספר איוב מותר לומר שצריך לעשות את החשבון, ובסופו של דבר אדם צריך לזכור שבכל מעשיך בספר נכתבים. הסדרה הזאת התחילה מתוך איזו מצוקה ומצב שעולם במגפה, פחד וסבל, היא מסתיימת כשעולם לקראת יום חדש ומאיר יותר. בעזרת השם, שאכן מרת, נלך מחי לחי בשמחה ובטוב לבב, ושנוכל באמת לנצל את ימינו להיות ימים משמעותיים מלאי משמעות. תודה רבה.